יום שני, פרשת ויחי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו פותחים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של הגאון הצדיק רב אהרון טויסיק שליט"א. הוא סיפור אישי על הזהירות העצומה של אבא שלו מלפגוע בזולת, לא לצער אף אחד. אומר הרב טויסיק, יש אנשים שחוננו אותם משמיים בכישרון מיוחד בתחום מסוים. כישרון שמאפיל על כל אלה שמסובבים אותם. אנשים כאלה, הוא אומר, צריכים להיזהר ביותר, בזמן שהם משתמשים באותו כישרון נפלא, שחלילה לא ייפגע איזה מישהו כתוצאה מזה. פה הוא מספר על אבא שלו, שהיה גאון מופלג במידה של שמירה על כבוד הזולת, ובמיוחד, ממש היה מיוחד בעניינים שבו אדם בחווי רוי, הוא אומר, אי אפשר לתאר כמה הוא נזהר. הוא היה מכונן בכישרון דרשנות בקנה מידה עולמי, כן, הרב טויסיק, מי שמכיר אותו, אז הוא ענב כולו, והוא זכה גם לקבל את הבגן אם זה עבר אליו. בכל אופן, אז הוא מספר על אבא שלו, שהיה יכול לדרוש בלילה אחד חמש דרשות שונות, כל אחד בנושא אחר, וכל דרשה, והוא מחדש חידושים ורעיונות נפלאים, ממש כמעט מסגבר. ובספר שלו, תפארת יחזקאל, על שני כרכיו, הוא לא כתב בעצמו, והשנה האחרונה, ישב לידו אח שלו, הגאון הצדיק רב יוסף, עם סרט הקלטה ורשם את הדברים שיוצאים ממנה. באמת השם הטוב שלו הלך לפניו כממש נואם בחסד עליון. מהרבה כנסים הזמינו אותו לדבר, פרסמו, אבל הוא אומר, מחמת זהירות המופלגת שלו, בעניינים שבינם לחבר, שהוא ראה ש... לצידו הוזמנו עוד רבנים נוספים, מבוגרים ממנו. או אפילו מה ששיבס, יש ועלמדיין שלא חוננו בכישרון הנאום, אז הוא היה מוותר על ההופעה שלו. ונמנע מלדרוש כדי שלא לפגוע חלילה בהם. פעם קראו לו לנאום באיזה מקום מסוים, מספר רב אהרון טויסיק על אבא שלו. לפני שהוא יצא, עכשיו עם אח שלי, עם הבן שלו, זאת אומרת, וסידר לפניו את התוכן של הדברים שהוא רוצה להגיד. בסוף הוא אמר איזה רעיון מסוים, ואז כשאחי שמע את זה, אז הוא העיר לו בדרך כובד, אמנם ידין כיבודה מסור לי להער לך, אבל כיוון שבחרת להגיד את הדברים, אז כנראה שאתה רוצה שאני אער לך את ההערות שלי. ויש לי פה תפקיד, לכן אני אומר לך שהקטע האחרון הוא בעיניי כקוץ ביעל ומשובחת. זאת אומרת שאם תעמם את הדברים האלה, אם תאמר את הדברים האלה, אז פשוט יעמם את כל הזוהר ויופי של הדרושה. טוב, הוא מספר שאבא שלו הקשיב להערה שלו, של אח שלו, של הבן שלו, ולא אמר שום דבר, לא ענה לו. ומייסק, שהגיע באותו מעמד, שהגיע הזמן שלו לדבר, הוא דרש כל הנאום כולו, בתוספת החלק האחרון שאח שלי אמר לו שלא כדאי להגיד, והוא אומר באמת הרבה, זה כמו שאח שלי חזה, אז באמת התוספת הזאת, אם אימן את הזור של הדברים, אומר, אני זוכר שאני בתור ילד קטן, זוכר ששמעתי אנשים ואומרים, למה רב חזקאל היה צריך לקלקל את הדברים בקטע האחרון? הכל היה כל כך יפה. לאחר מייסה, הוא אומר, אז אח שלו לא עצר בכוחו, הוא שאל את אבא שלו, למה באמת היה חשוב לו להוסיף את הדברים האלו? ענה לאבא שלו, הרב טויסיק, תשמע, ישב לידי באותו זמן רב אחד מזקני וחשבי רבני ירושלים. גדול בתורה, גדול בהוראה, ולא יש דברים. אותי הוא אומר, כיבדו לשאת דברים אחריו, אם הייתי מסיים את הדברים בלי לעמם את היופי שלהם, אז אני, כשהייתי אברך צעיר, הייתי עלול לגרום לו לחיילי שסדה, זוג מס נפש, איך אברך צעיר מיטיב לנאום כל כך. ואומר, המחיר של הפגיעה הזאת בגבודו של רב, מבוגר ממני, לא שווה לי שום דבר. סיים הרב טויסיק את הדברים שלו. זה דברים שובו בספר כבודם של ישראל. ואנחנו ממשיכים עם דברים של הרבי יהושע לייבזון, סיפור מיוחד של מסירות נפש וסייעתא דשמיא מיוחדת. הרב לייבזון אומר שהוא שמע את זה לפני שנים מידיד נעוריו, הרב צדיק רב חיים מיכאל ביברפלד, שהוא הרב של צ'ורטקוב בלונדון. הסיפור זה הולך על אבא שלו, שהרב לייבזון אומר שהוא זכה להכיר אותו. אבא שלו בעצם זה רב פינחוס ביברפלד, היה בתל אביב, סוף ימיו היה רב של מינכן. אז הסיפור הוא מהתקופה שהוא היה רב במינכן. זה היה במוצאי שבת מושלג במינכן, תחילת חודש שבט, תשמ"ו. ב-12:30 בלילה, הטלפון מצלצל על הקו, רופא גוי מבית חולים האוניברסיטאי שהיה שם. הוא אומר, יש כאן יהודי שנוטה למות, השם ירחם, אולי אפשר שהרב יבוא, הוא לא אמר השם ירחם, מסתמת. אולי אפשר שהרב יבוא להגיד איזה תפילה ברגעים האחרונים. אז הוא אומר, שאמרתי לאבא שמאוד מאוחר, אחרות מושלגים, סכנה לנסיעה, וזה בכלל התפקיד של הרב, אבל טוב. אבא התעלם מהעצה שלי, ביקש שאני מיד אסיע אותו לבית חולים, זה היה מרחק של חצי שעה נסיעה. אמצע הלילה. הגענו לשם, התברר, בדור עד חולים 12 קומות, ואין לנו שום ידע באיזה מחלקה, באיזה קומה. טוב, השם עזר, הגענו למחלקה הנכונה, זה היה במחלקת טיפול נמרץ. הרופא קיבל את פנינו בכניסה למחלקה שם, הוא אמר שהמצב שהחולה באמת מאוד קשה, מחוסר הכרה. כל הפרמטרים מראים שממש סופו קרוב, ואין תקנה למצב שלו, אז לכן הזקנו את הרב. לגוי במצב כזה מזמינים להבדיל מישהו אחר, אז פה הם הזיקו את הרב. טוב, אז אבא ביקש להיכנס לחולם אחרי הבילון. הרופא התלווה עליו, אומר, אני נשארתי בחוץ. אבא התחיל להגיד פרק תהילים, ואז הוא שומע איזה מישהו מדבר ביידיש, שמה אחרי הבילון, כבוד הרב, מה אתה עושה פה עכשיו? הוא אומר שאבא שלו היה בהלם, הוא לא יכול להגיד את הסיבה האמיתית שהוא בא, חשבנו שאתה הולך למות, ובכלל לא חשב שהוא ידבר. אבל מיד הוא התעשת, ואמר משהו על זה שהזדמן לבית חולים, וככה המשיכו לדבר עוד כמה דקות. הוא מספר שאבא שלו נפרד מהחולה שהתעורר לתחייה, והוא יצא משם. הרופא, אחי ורקסי, זה היה נעים לו, אומר, ראינו הרגע, שינוי פתאומי לטובה, אין שום הסבר. הוא באמת התנצל, סליחה שהטרחתי את הרב לבוא בכזאת שעה, במרחק כזה. אז כשהוא יצא, כשיצאנו, מספר הבן שלו, שאלתי אותה ואבא, אני יודע את צדקותיך, אבל עד כדי להחיות מתים? אז אבא ענה לו, אותו בן אדם, הוא פליט שואה בודד. בשעות האלו, כשכל משורה מסביב זה הרופאים, והחיות הנוכרים בבית חולים, פשוט הלך ונסגר. וזה גם היה הסיבה להידרדרות הפיזית במצב שלו. תוך המהירפול המוחלט שלו היה בו. הוא ראה ושמע אותי, ועצם נוכחות של רב יהודי, שהוא מכיר ליד המיטה שלו, אז היא הפיכה ברוח חיים חדשה. וראו זה פלא, הסיפור אמרנו היה מתי, הסיפור היה בשבט, אחרי חודשיים וחצי, קצת יותר, שביעי של פסח באותו שנה, ניגש אדם שלא הכרתי לרב, ואומרו רגע את יומתם. אז נזכרתי בקול שלו, זה אותו יהודי שהתאושש לחלוטין ברוך השם. אז מביאים פה עוד סיפור, ותפרסם גם זה כנראה, זה ביחד שתיים תפרסם במדורים, בעמודיע, שמספר זה יהודי חסידי בני ברק, שבראש השונה הוא שם לב, שחבר שלו לא בא למניין החצרות שהיה לו, קשרתי לעצום ידה לי, שאלתי מה קורה, הוא לא ענה לי, חצרם חזר לי, וכשהוא יכל לדבר, אמר לו שהוא חולה קורונה. אז הוא אומר, פיתחתי את השיחה שהתנהלה כדי להלן. רב דויג, שם בדוי כמובן. הוא אומר, תחשב טוב ויהיה טוב, אז הוא לא מכיר. אז אמרתי לו, אז תתחיל עכשיו טוב. אומר, ראיתי שזה לא מספיק, לא משפיע, אמרתי לשלב הבא. אמרתי לו, אם לחשוב טוב זה מועיל, אז כאילו חומר שבאמירה שיותר מחשבה זה יעבוד. ואז שאלתי אותו, מה ניתן לי מקודם כששאלתי אותך מה שלומך? אז הוא אומר לו, שעניתי לך שאני מאוד חלש, כמו לעכשיו תשנה את המשפט, תגיד לי שאתה קצת חלש. אז הוא עסק את דבריי והוא אמר, אני קצת חלש. ואז אמרתי לו, שלב הבא, אמרתי לו, אם לחשוב טוב ולדבר טוב ועושה טוב, אז לעשות טוב, כבר חמר בן דו שכבר חמר שלי יעשה טוב. עשה טוב יהיה טוב. אז אם כן הוא אומר, קומו מהמיטה, לך תשטוף פנים, תאכל טוב, תשתה טוב וכו'. באמת הוא עסק את דבריי, וכעבור יום כבר מי שיותר טוב, כך שבשמחת תירה הוא כבר עקד על הרגליים, והיום הוא אומר, היום שניהם הולכים יחד לבתי אנשים חולים, לעודד אותם, לחזק אותם, ולתמוך בהם ולהקים אותם. ואנחנו ממשיכים רבותיי, יש פה טעימות מגילון לקראת שבת, מה הקשר בין $1,200,000 במנהטן ל-60 חלות במירון. מספר הרב קובלסקי, זה יש פה טעימה מהסיפור שהופיע במלואו בלקראת שבת. זוג צעיר שזכר מקרוב להיחשף לאור התורה והיהדות, זה פשוט מילא לו את הלב באושר, סיפוק. מאידך, חיי הגשמיות שלהם היו קשים ודחוקים. הם גרו באיזו דירה קטנה, מוזנחת בניו יורק, מנסים להתמודד עם העול של הפרנסה שהולך ומכביד ככל והמשפחה גודלת. השתדלו ככה לנסות, ניסו בכל מיני מגווני תחומי עיסוק, מגוון תחומים. ניסו למצוא פרנסה שתואמת לאור החיים שלהם, אבל לשם, אני רואה שהברוכה מהם והלאה. טוב, לתקופת הימים, כשהעול הדאגות הכביד, העול נזק לשמיים, אז נדעו ככה בינה ובין עצמם, והגיעו למסקנה, שהם קרובים למצוי של יכולת ההשתדלות שלהם. הרי ניסו להתפרנס כמעט בכל דרך. והם אמרו, אם כל אלה לא הילו, אז אין לנו לבטוח במלך מלך המלוכים, שזה נפרנס לכל ברו העולם, ורק הוא ישיב אותנו. וככה בצד אחד מהחברים החליטה באה ללמוד כל יום שיעור קבוע, חי בסלבובס, שרה בתוכן. התחיל להתעסק בזה, להתחבר לזה בכל נימי נפשו. שהוא מעריך שם הספר את הגדרים, מעריך להסביר את הגדרים של ההשתדלות שמוטלים על האדם. מעריך עוד יותר להסביר עד כמה שמוצתה ההשתדלות, אז אדם צריך להשליך את יבוא על השם, לבטוח רק בו, לסמוך רק עליו. וככה הספר הזה לא זז מהשולחן שלו. מדי ערב אחרי השיעור היומי, היה חוזר על מה שעמד באזני אשתו, שהתחזקה גם היא, מהבוי הביטחון שנובעים בין דפי הספר. שמחה למלא את הלב בעוז ותעצומות, כי למרות הכל, ועל אף הדוחק, עם בניו חייו של הבוי רואה להם. הוא זה שמכוון את העולם לטובתם, וגם הקושי הזה, הוא מנועל בדיבורו ועל פי ההחלטות שלו. שבדי אין סיבה אמיתית לדאגה. ערב אחד, בעיצומה של תקופת הדוח הכנרה, אחרי שיחה מחזקת ורביעת ביטחון ואמונה שהם ניהלו, אז נפל לו איזה רעיון, אמר, הייתי פעם מתווך נדלן. אחרונה, עוד לאחרונה הוא אומר, ניסיתי את המזל של המקצוע הזה. הוא אומר, מה זה כישלון הקודם? כבר לא עבר, כבר עבר לא מעט זמן, אולי הגיע הזמן לנסות שוב פעם. אז עד פה הסיפור הזה, ובגילון שלי קרשה, וסיימת הסיפור המלא והרחבה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הבחורים, היא למה סירב אורן הגרעיל שטיימן לעלות על טרמפ לירושלים, ובחר לנסוע במונית. הסיפר הגוון הצדק רבי יהודה גוטרמן, משגיח בישיבת פונוביץ', על מה יסודות מרון הגרעיל שטיימן, מה שהיה עד לו, לפני כאבל שנים. דבר שבאחד הימים התחתן בירושלים יהודי גלמון, אחד מפליטי חרב שהייתה לו היכרות כלשהי עם הרפשטיין. הוא מאוד רוצה להשתתף בשמחה של אותו יהודי לשמח אותו, ניגש לרב גוטרמן, שגם הוא הכיר אותו, וסיכמו שניסו ביחד החתונה בירושלים. טוב, כמובן שבאותם שנים היו צריכים לנסוע דרך תל אביב, שם פעל האוטובוס היחידי, מתחנה מרכזית לירושלים, מתחנה מרכזית בתל אביב. טוב, כדי שלא להיכשל במראות הסורים ברחובה של עיר, אז הרב שטיינמן העדיף לנסוע במונית. צריך לדעת שאז, בימים מהם, הנסיעה במונית לא הייתה הרבה יותר נוחה מהאוטובוס, גם כמובן היה הרבה הרבה יותר יקרה. אבל טוב, הרב שטיינמן העדיף לא להיכנס לתל אביב, ומי כדר כך הנה. מספר הרב קוטרמן, שעמדנו ברחוב חסוניש, ונתן חיכינו למונית, שמשום מה בוששה מלהגיע. והדבר שם יהודי אחד ממוקיר את תורה, במכונית שלו, הוא קלט בעיניים שלו את המתנה שלנו, ועצר בקשר לדעת למה אנחנו מחכים. שומע את הסיבה, אז מיד הוא הציע שהוא יעשה את זה לירושלים. אבל הרב שטיינמן אומר, הרב גוטרמן, הרב שטיינמן סירב בכל תוקף, לא לכל ההפטרות שלו. של אותו יהודי, כשהוא מסביר שבשבילו זה לא טרחה, ואדרבה, זכות ועונג. אבל שטיינמן הסכים ונשאר בסירוב שלו, ולא נסעו איתו. חיכו למונית עד שהגיע, לקחה אותם בתשלום עליה. מאוחר יותר הוא נימק את הסירוב שלו, שדבר ראשון, הוא לא רוצה להטריח אף אחד אישיו. דבר שני, כיוון שזה טרחה, כיוון שעבור כזאת טרחה, הוא דרש להכיר טובה גדולה מאוד, ואדם תהיה לו הזדמנות בכלל לעשות את זה. הוא חד להישאר חייב. אחד לא מסכים משום פנים ואופן לקבל את הדבר הזה. בספר הרב גוטרמן, הוא אמר שהכוח הטוב, מידה שנגזרת ממידות טובות ואנושיות של אדם, כך שככל שאדם פחות מרגיש את עצמו, אמר הרב גוטרמן, לא מחזיק איתו בזה לנפשי. וככה תחושת הכרת הטוב והמחויבות, שיוחש לפלא, שיוחש כלפי כל מי שאיתי איתו, ולא דבר הרבה יותר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. באבא של השלו, בפרום, כותב, אל תיבטו בהסתיר ומבא לכם חז ושלום, רק הצדיקו עליכם את הדין, ומביא בספר שר שלום שהוא מקבל את ההראות מאהבה, אז מספיק שיתנו לו רק קצת, אז מיד הם יסתלקו, אבל אם הוא חלילה בועד בהסתירים, אז מערכים לו ומספים הסתירים. לכן מסכם הרב פרום, אבא שלו, לכן ירגיע עצמו לומר, כל מן דוד רחמונו, לטעם אבין. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כאן המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואוכלו בלתי, ולשניות בשורות טובות, וכל טוב סלע.